שלום לכולם. היום שלא כדרכנו ברגיל שאנחנו לומדים על הסוגיה, על הדף היומי, היום הימים הם אחראים במידה מסוימת את הדף, והימים של ערב פסח נתנו לנו את ההרגשה שכדאי לדבר מעניין הדיומה, כמו שאומרים, דבר בעיתו מה טוב, ועל כן נדבר עכשיו על משהו שקשור להלכות הפסח. והלכות הפסח כידוע הן מרובות, הלכות מרובות הן. אני רוצה להתרכז פה היום בעניין של ביעור חמץ. מצוות החמץ זו המצווה הראשונה שאנחנו עסוקים בה עוד לפני כניסת החג. זה באמת דבר מיוחד כשלומדים ומעיינים בסוגיה. זה שכולם עסוקים בביעור החמץ בימים שלפני החג זה ברור. אבל הדבר המעניין הוא שזה לא רק שעסוקים בגלל החשש שיהיה חמץ, אלא הם אפילו מקיימים מצווה. כי זה נאמר אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. זו מצווה שלפי מפרשים רבים היא מצווה חיובית של ביעור חמץ לפני הפסח. מי שמבאר היום חמץ הוא מקיים את המצווה באופן חיובי, וזה חידוש. כי בינתיים בעצם החמץ עדיין איננו, הוא מותר, אפשר אפילו לאכול. יש אומרים שכשאוכלים היום חמץ מקיימים מצוות ביעור חמץ, כך אומר בעל המאור. אבל אני רוצה על רקע זה של מצוות ביעור החמץ להבין, כי אנחנו יודעים מצוות ביעור חמץ היא מצווה חשובה, אבל אנחנו עושים אותה גם בגלל שבימי הפסח עצמו מי שמחזיק חמץ בבית זה לא רק חמץ שהוא אסור באכילה ואסור בהנאה, אלא החמץ הוא אסור בבל יראה ובל ימצא. ולכן אנחנו מצווים גם בצד המצווה וגם כדי להימנע מן האיסור שלא יהיה לנו חמץ בבית. והשאלה שמן הראוי לשאול או לבדוק בלימוד כשמעיינים בסוגיה, על איזה חמץ באמת עוברים בבל יראה? מהו הקנה מידה לכך שזה חמץ שנמצא אצלי בבית ואני עובר עליו בבל יראה? התשובה הפשוטה היא שחמץ, כל חמץ שהוא שלי, יש לי חמץ בבית, וכיוון שיש לי חמץ, אז ממילא זה חמץ שלי, אז אני עובר עליו ובל יראה. לעומת זאת, אם זה חמץ של מישהו אחר, הגמרא בעצמה אומרת, בדף עמוד ב', הגמרא אומרת, שחמץ דווקא שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת שחמץ שהוא לא שלך אלא של אחרים, אתה בעצם לא עובר עליו כי זה לא שלך. ובכל זאת, בגמרא עצמה, אנחנו רואים שהגמרא אומרת על ידי דרשה שלומדת בדף עמוד ב', הגמרא בדף עמוד ב', כשהיא לומדת את הסוגיה הזו, אז היא אומרת בסופו של דבר, עומר מר, הגמרא אומרת, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, זאת אומרת, האם מותר לאדם לקבל פקדון של חמץ? תלמוד לומר, לא יימצא. זאת אומרת, הגמרא אומרת, שאם אדם מקבל פיקדון, חמץ בתור פיקדון, זה הופך להיות לחמץ שהוא עובר עליו באיסור. אבל שוב, הגמרא בעצמה שואלת, הרי אמרנו שחמץ של אחרים אני לא עובר, מתרצת הגמרא שזה תלוי אם הוא קיבל אחריות או לא קיבל אחריות. מה פירוש קיבל אחריות? אם הוא קיבל כשומר, קיבל אחריות על החמץ, האחריות שלו על החמץ היא זו שגורמת לכך שהוא עובר עליו, שעובר עליו בבל יראה או בבל יימצא. וכאן אנחנו מוצאים מחלוקת בדברי הראשונים על איזו דרגת אחריות מדובר שאדם עובר בבל יראה, על איזו דרגת אחריות. אנחנו יודעים שיש בדרך כלל ארבעה שומרים, כולנו מכירים את ההבחנה בין השומרים. יש אחריות של שומר חינם, יש אחריות של שומר שכר, ויש אחריות של שואל. האחריות של שומר חינם זה חיוב רק על פשיעה, חיוב של שומר שכר או על גניבה ועבידה, חיוב של שואל זה על אונס. אם כן, אנחנו כשמדובר בגמרא פה שיש חיוב על אחריות, אנחנו איננו יודעים על איזה אחריות מתכוונים כאן. וכאן אנחנו מוצאים בדברי הראשונים מחלוקת, מחלוקת שבאה לידי ביטוי גם בהלכה למעשה. הראש שמובא פה בדף המקורות כמובן אומר שהאחריות הנדרשת היא באמת אחריות של שומר שכר, לא צריך אחריות של שואל. זאת אומרת, אחריות שרק אם תהיה גניבה או עבידה הוא יהיה חייב עליה, אבל אם זה אונס הוא לא יהיה חייב עליה. זה דעת הראש. לעומת זאת, דעת תוספות שמובאת בסכת בבא מציע דווקא בדף פי ב', שוב מצוין בדף המקורות, הם אומרים שהאחריות הנדרשת, כאילו, כדי שאני אתחייב ובא לראה או בא למצוא על חמץ שלא שלי, שהוא נמצא אצלי בבית בתור פיקדון של מישהו אחר, צריך להיות אחריות של אונסין. אחריות של אונסין זו אחריות דרגה גבוהה יותר, היא אחריות של שואל, או אחריות אפילו של אדם שהוא גוזל משהו. מה זה אחריות של אונסין? שאפילו אם קורה צריפה או קורה כל אונס אחר, אני חייב בתשלום. רק אחריות מסוג זה היא זו שגורמת לכך שהוא התחייב ובא לראיה. המחלוקת הזו טעונה באמת בירור. אנחנו יכולים באמת לכאורה צריכים להבין מה פשרה של המחלוקת הזו וממה היא נובעת המחלוקת הזו בדברי הראשונים. לשם כך אני חושב שמן הראוי להתבונן באיסור של בא לראיה ובא להימצא, מהו בכלל, כמו שאמרתי וניסחתי את הדברים בתחילת דבריי, איזו חמץ עוברים בבא לראיה. כפי שאמרנו, התשובה הפשוטה, חמץ שנמצא אצלי בבית, שהוא שלי. אבל באמת, לכאורה, יש מקום להבין שזה לאו דווקא. וכשאני אומר לאו דווקא, זה לכולה ולחומרה. לכולה ולחומרה פירושו של דבר שהמבחן של החמץ, אם אני עובר עליו או לא עובר עליו, זה לא אם זה שלי או לא שלי ודווקא אולי, כשיטה אחת, כפי שאנחנו רואים שהיא מסתמנת כאן בדברי הראשונים, אלא המבחן שלה הוא על מידת האחריות שיש לי על החמץ שנמצא אצלי בבית. האחריות לבדה, למרות שזה לא שלי, גורמת לכך שאני עובר בבא לראיה ובא להימצא. אבל אם זה המבחן, לא הבעלות הממונית, אלא האחריות שיש לי, זה הצד של החומרה. שגם אם יש לי חמץ ברמה של שמירת, של שומר שכר, גורמת לי שאני אתחייב. יש לעניין הזה גם מבחן של כולה. יש איזה משמעות של כולה, שיש, שכדי שאני לא אעבור בבא לראיה ובא להימצא, זה לא צריך להיות שזה לא יהיה שלי, אלא צריך להיות שאני אשיח את דעתי מהדבר הזה, ושזה לא יהיה במודעות שלי, ושזה לא יהיה באחריות שלי. את זה אנחנו מוצאים את הרעיון הזה, את היסוד הזה, דווקא בדברי רש"י, בכמה סוגיות במסכת פסחים. אולי אני אציין פה בעיקר את הסוגיה העיקרית שבה זה בא לידי ביטוי ברור. יש בגמרא בדף למד א' עמוד ב', הגמרא אומרת, יש שם משנה שאומרת, חמץ שנפל עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. אומרת, אם נפל מפולת של אבנים או דברים כאלה על חמץ, הוא מבואר. לכאורה לא צריך לעשות כלום. בא רב חסדא בגמרא ואומר, כל אחד כדאי שיעיין בגמרא הזו, כשלפי הסימון בדף המקורות, אומר רב חסדא, והוא שמבטל בליבו. צריך בכל אופן לבטל, אנחנו יודעים שיש ביטול חמץ. מה הפירוש בו שיבטל בליבו? לכאורה מה ההבנה הפשוטה? שאף על פי שהחמץ הוא תחת מפולת, אבל הוא עדיין נמצא באחריותי, הוא עדיין כאילו שלי, וכיוון שכך אני עובר עליו ובא לראיה או בא להימצא. זה הפירוש הפשוט, ולכן צריך לבטל את החמץ. בא רש"י שם בדף למד א' עמוד ב', רש"י אומר שם, למה צריך לבטל? אולי המפולת תתפנה, ואז החמץ יתגלה לו שוב בצורה, יהיה חמץ לנגד עיניו, ואז הוא יעבור בבא לראיה וכבר לא יוכל לבטל, כי זה כבר יהיה בתוך ימי הפסח. מה אנחנו לומדים מכאן? שרש"י מסביר לנו שהחיוב לבטל הוא לא בגלל שכשהחמץ נמצא, כשהוא נמצא תחת המפולת, אלא דווקא כשהמפולת אולי תתגלה ומישהו יפנה אותה, בגלל זה הוא יעבור בבא לראיה. מכאן אנחנו לומדים שהמושג של חמץ שעוברים עליו בבא לראיה ובא להימצא הוא לא אם הוא חמץ שלי, החמץ שלי גם אם יש עליו מפולת, אלא אף על פי, אלא בכיוון אחר, אף על פי שזה שלי, עצם הדבר שיש מפולת, אז מה קורה כשיש מפולת? אדם משיח את דעתו מזה, אומר די, החמץ הזה לא מעניין אותי, אין לי איתו עניין, ממילא אני לא אלך לפנות את כל האבנים הרבות או מה שנפל שם, הרימת אפר שנפלה על החמץ, וממילא הוא לא עובר, החמץ שלו, ובכל זאת הוא לא עובר בבא לראיה. הנה אנחנו רואים זו שיטת רש"י בדף למד א', שהמבחן בביאור חמץ והעבירה לחמץ הוא לא בזה שהוא שלי או לא שלי, אלא אם יש לי חמץ או אין לי חמץ. יכול להיות שיש לי, אבל אם אני מסיח את דעתי מן החמץ הזה, אני לא עובר בבא לראיה. זה באמת דבר מאוד מעניין. אז כפי שאמרנו, יש לו איזה צד של כולה וצד של חומרה. הצד של הכולה עניינה שאני ממילא לא עובר על החמץ, אף על פי שהוא שלי, כיוון שאני מסיח את דעתי מן החמץ. הצד של החומרה, שלפעמים יש בביתי חמץ, אבל עצם הדבר שאני חייב באחריות על החמץ, אז אני עובר בבא לראיה, למרות שהחמץ הוא לא שלי. הדברים האלה מתקשרים לשיטת רש"י והרמב״ם לגבי המושג של ביטול חמץ. מה זה ביטול חמץ? כאן אנחנו מוצאים מחלוקת בין רש"י ותוספות. רשי מסביר שביטול חמץ, שהגמרא אומרת את זה כמה פעמים במסכת פסחים, והמקור הראשוני בדף דלת עמוד ב' במסכת פסחים, רשי מסביר שביטול חמץ זה באמת שיסיח את דעתו מן החמץ, ויחליט בנפשו שהחמץ נחשב אצלו כאפרה דארה, כפי שאנחנו אומרים בנוסח הביטול, וזה גם פירוש דברי הרמב״ם. והם מפרשים שניהם, שזה מה שכתוב תשביטו, שאור מבתיכם, זה כפירוש התרגום אונקלוס, אל תשביטו, פירושו תבטלו. לבטל זה נקרא להשיח, להחליט החלטה פנימית שהחמץ הזה אין לי עניין בו. אז החלטה פנימית כזו גורמת לכך שהחמץ כבר יותר לא מעניין אותי. אני לא מדברים לפי רשי ורמב"ם שהפקרנו את החמץ, אלא מדובר על כך שהחלטתי להוציא את החמץ הזה מדעתי, ולגמרי להוציא אותו מתוך מחשבותיי ומחריותי. זה נקרא ביטול חמץ. ממילא המפולת עושה את זה לבד. מה שאני יכול לעשות על ידי ביטול, המפולת עושה את זה לבדה. לכן מה שהגמרא אומרת שצריך לבטל, לפי רשי זה לא בזמן שהחמץ נמצא תחת המפולת, אלא רק בזמן שאולי יכול להיות שהמפולת, מישהו יבוא ויפנה את המפולת, ואז הוא יעבור על החמץ. זה הפירוש של רשי ורמב״ם, ונראה לי שזה מתחבר לכל הסוגיות שאמרנו. לעומת זאת, דעת תוספות בדף ד' עמוד ב', שביטול חמץ זה הפקר. תוספות אומרים שביטול המבחן הוא ממוני גריידה, לא כפי שאמרנו, אלא ביטול חמץ זה הפקר. אדם צריך להפקיר את החמץ, כל זמן שהחמץ שלו עובר עליו ובא לראה. חמץ לא שלו, לא עובר ובא לראה. מה עושים כדי שהחמץ לא יהיה שלו? מפקירים. אז בעצם מה שעושים בביטול חמץ, לפי תוספות, פירוש מפקירים. זה תוספות בדף דלת עמוד ב'. וממילא בסוגיה של חמץ שנפלה עליו מפולת, מה יהיה הפירוש לפי דעתם? שצריך לבטל אפילו כשיש את המפולת. למה? כי המפולת לא הפקירה את החמץ. המפולת רק הייתה ונמצאת שם, אולי מקשה עליו את הגישה אל החמץ, אבל החמץ היה שלו ונשאר שלו. לכן כשאומרים שצריך לבטל, זה לא בגלל שהמפולת תתפנה, אלא גם בהיות המפולת על מקומה בצורה של מפולת, עדיין הוא צריך לבטל את החמץ, כיוון שהביטול עניינו הפקר. אם אני אחזור לתחילת דבריי, אל הנושא הראשון שהזכרנו, שתוספות אומרים, שכשאמרו על פיקדון, שאדם עובר בבל יראה על פיקדון, כשיש לו אחריות, אמרנו תוספות לא אומרים כמו רשי, שהכוונה היא, או כמו ראש יותר נכון, שהכוונה היא על אחריות של גניבה ועבידה של שומר שכר, אלא מדגישים שהאחריות הנצרכת, דיינו, על איזו אחריות, מתי רמת האחריות היא כזו, שכשהיא קיימת אני עובר בבל יראה, אחריות של אונסין. אחריות של אונסין היא האחריות שמחייבת. ואם ישאל השואל, אז מה העניין של האחריות של האונסין? הרי סוף סוף אמרנו שהמבחן לפי התוספות הוא אם החמץ שלי או לא שלי, אז מה עושה האחריות של אונסין? כאן צריך להסביר, בהגדרה הלימודית תמיד אנחנו מסבירים, שאחריות על אונסין היא במידה מסוימת כמו בעלות על חפץ. כל חפץ שיש לי אצלי, יש לזה שתי משמעויות לעובדה שהוא שלי. א', שאני נהנה מהחפץ כשהוא שלי, אבל גם המבחן של אונסין זה נקרא קניין גזלה. קניין אונסין הוא קניין, הוא לא כמו גניבה ועבידה. כי מה המבחן של חפץ אם הוא שלי או לא שלי? המבחן על דרך השלילה. מה הוא אומר? שכאשר יש לי חפץ והחפץ הולך לאיבוד או קורה לו משהו, מי הוא זה שמצטער שהחפץ הלך לאיבוד? הבעלים של החפץ. מישהו הבעלים של החפץ, הוא הפסיד חפץ. הוא הפסיד את החפץ שהיה שלו. לכן אם אדם חייב על איזשהו דבר באונסין, זה נותן איזשהו כיוון של אינדיקציה מסוימת שיש לו דרגת בעלות מסוימת על דרך השלילה. וזה החידוש של הסוגיה בדף עמוד ב' לפי תוספות בבבא מציע, שמתי אדם עובר בכל זאת על פיקדונות, בשעה שהוא מקבל פיקדון שדרגת האחריות שלה היא אחריות של אונסין. וזה מודגש, כי האחריות של גניבה ועבידה לא הייתה נותנת לנו בכלל את האפשרות להגיד שזה כאילו שלי. מתי אני אומר שזה לפחות כאילו שלי? בשעה שאומנם זה לא שלי ממש ממש, אבל זה שלי לעניין אונסין. המבחן של האונסין נותן לי את התוצאה שזה כאילו שלי, וזה החידוש של הגמרא בדף ה', שעל דרגת בעלות כזו שהיא אמנם לא מוחלטת לגמרי, אבל היא נחשבת כבעלות, חייבים על בל יראה. אז הנה ככן ראינו כאן, שיש לנו שתי שיטות עקרוניות בעניין של בל יראה על חמץ. שיטה אחת אומרת שהדגש הוא על האחריות על האחריות על החמץ, אם זה באחריות שלך, וממילא כשזה אתה מבטל את החמץ, אתה מחליט שזה לא באחריות שלך, וזהו העניין של הביטול. זאת אומרת, אתה מסיח את דעתך, מחליט החלטה, זו החלטה שצריך באמת להחליט, אני לא רוצה את החמץ הזה, הוא לא מענייני, זה לא, אני לא מעוניין בו. וככה כל יהודי טוב עושה בערב פסח כשהוא מבטל את החמץ. ולכן אנחנו באמת אומרים, חמץ, איך אנחנו אומרים, יהיה בטל כאפרה דארה, כשאנחנו אומרים את נוסח הביטול. אבל אנחנו ישראל קדושים הם, ואנחנו יודעים שיש שיטה אחרת, שהיא שיטת התוספות, שסובר שהמבחן העיקרי הוא הבעלות של מי החמץ, ממילא אנחנו סוברים שצריך להפקיר את החמץ, אז אנחנו בנוסח של הביטול, אנחנו אומרים גם את השיטה שיהיה בטל כאפרה דארה, ואנחנו אומרים גם יהיה הפקר כאפרה דארה. כי אנחנו רוצים לצאת ידי חובת שתי השיטות, כיוון שבהלכה למעשה אנחנו רוצים כאב, אבל באמת מבחינת ההבנה של מה זה נקרא חמץ שעוברים אליו בל ייראה, יש לנו באמת כאן שתי שיטות שהן מעניינות ויסודיות מאוד. אז זה באמת דבר נכון למחשבה וגם להבנת העניין של ביור חמץ, שכפי שאמרתי זהו מה שישראל קדושים עוסקים במצוות ביור חמץ בימים האלה של ערב פסח. ובעזרת השם יהיה חג שמח וכשר.